שלום לכולם, בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של אשראי אמיתי, איתי באולפן מוטי קופפר הטכנאי, עוז כהן פה באולפני הידברות. והיום הולכים לדבר קצת, לטפס לאברסט. היום הולכים להגיע להר הגבוה ביותר בעולם יחד, כדי לנסות להבין האם כדאי ללכת עד הפסגה או לחזור חזרה. אנחנו ננסה לנסות לראות איך בעצם מחליטים החלטות תחת לחץ, האם ללכת עד הסוף או לא, להגיד, אתה יודע מה, די, מספיק, ניסיתי, בוא נפעיל שיקול דעת. ננסה ללמוד את זה מכוח ועדתו, כאשר בעצם, אתה יודע, הם יוצאים לאיזשהו מסע של מחלוקת, שבסופה של מחלוקת למעשה אולי אחד יזכה, אבל מה עם כל השאר? 250 איש שמותו, שבט ראובן שיפגע. בקיצור, אנחנו נראה את כל השיקולים הללו שעובר אצל כל אחד מאיתנו בראש, כאשר הוא רוצה להצליח, הוא השקיע, הוא הלך כברת דרך ארוכה, ועכשיו, מה, אני אחזור? מה, אז כל מה שעשיתי עד עכשיו זה טעות? מה, אני אחזור בתשובה, מה שנקרא? אוקיי, ננסה להבין איך עושים את זה ואיך לא. אז כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, אז בואו נתחיל. יום אחד חוזר כוח לביתו, לאחר שהוא למד מצווה ציצית אצל משה רבנו. כידוע, ואשתו שואלת אותו, תגיד לי, כוח, מה למדתם היום בבית מדרס?
הוא אומר, למדנו ציצית, שצריך שלושה חוטים של לבן ואחד של תכלת.
ואז אמרתי, נו באמת, משה רבנו ממציא את הדברים האלה, חס ושלום. ואז כידוע עושה לו ציציות את תליתות שכולן תחלת, לך תשאל אותו עכשיו אם צריך, והיא מה שנקרא בלשון החוב מחממת אותו ליצור מחלוקת, לוחץ לו על נקודות רגישות, תקשיב, מזלזלים בך, הוא עובד עליכם, ממציא דברים, תראה, הוא גילח אתכם, השם ירחם, נו מה נסגר, נפנף אתכם כמו איזה לולבים. ואז הוא בעצם לוקח את זה ללב, ושוב, אתה יודע, יצר הקנאה שמקנאה, מקנן בכל אחד מאיתנו, מה לעשות, אבל אנחנו צריכים להפנות את זה לקנאת סופרים, לא לנסות להוריד מישהו אחר, אלא אדרבה, להתעלות ולהתחזק גם אנחנו, אבל הוא יוצא איזשהו מסע של הסתה בכל עם ישראל, מספר סיפורים, היה לי שכנה, אלמנה, באמת אלמנה, עלובה, סך הכל שתי בנות יתומות, מה אני אגיד לכם? והאלמנה הזאת היא על השדה אחד, זה כל מה שהיה על השדה אחד, היא באה לחרוש, זכותה לחרוש, מה קרה? משה רבנו מגיע, גברת, לא לחרוש, עם שור וחמו יחדיו, טוב, אז עזוב לחרוש, יאללה, בוא נזרע, רגע, אומר לה, שנייה, יש הלכות כלאיים, טוב, תעזוב לזה, היא כבר רוצה לקצור, היא זרה משהו, אז שנייה, תשאירי, לקט, שכחה, פאה, היא שמה את זה בגורן, רגע, עוד פעם, תרומה, מה קורה פה? אמרה, אני לזזל השדה הזה, מה שמחרת השדה, לקחה שני כבשים, שאלה לפחות משהו, אתה יודע, קצת חלב, קצת אולי ראשית הגז, גם, עוד פעם, ישר צריך ראשית הגז לכהן, ואחרי זה זרוע לחיים וקיבה, והתעצבנה ואמרה, חרם להשם, כאילו אני מקדישה הכל, מה מצוין, חרם לכהנים. קצר, הוא סידר את עצמו יפה מאוד, ככה אשתו חיממה אותו, הוא סידר לעצמו גדולה, כוונה להיות מלך, אח שלו אהרון, סידר את הכהנים יפה מאוד, 24 מתנות כהונה ללוויים, במקרה הטוב הזה תרומת מעשר, שגם זה הם צריכים לתת לכהנים אחרי זה, מתוך זה. בקיצור, מעשר ראשון, מזה צריך לתת תרומת מעשר. בקיצור, הנקודה העיקרית, סינג'רו אתכם. ופה כוח יוצא לאיזשהו מאבק, והוא סוחף איתו אנשים, ויקיריי ממחלוקת לא יוצאים דברים טובים. אולי בהזדמנות זאת אני כבר אקרא לכם ישר את רב חיים פלאג'י, שרב חיים פלאג'י בספרו רפואה וחיים, כותב כך, אני הגבר, ראתה עיני, זאת אומרת, אני לא נולדתי אתמול, מה שנקרא, וראיתי הרבה דברים בחיי. מיום שעמדתי על דעתי, מה שאני ראיתי, כי כל איש ואישה, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, עיר ועיר, שהיו ביניהם מחלוקת, אם תמצא מחלוקת, אומר, לא יצאו נקיים שתי הכיתות. מה זאת אומרת? לא תגיד שבמחלוקת יש מנצח ומנוצח, ולפחות המנצח הוא ניצח, הוא יצא זכאי לגמרי, לא. שתי הכיתות, גם המנצח לכאורה ייפגע ברמה כזו או אחרת, אין באמת מנצחים במחלוקת, הוא אומר, ולקוח, חס ושלום, בין בגופם, בין בממונם, נו, אתה רוצה להפסיד סתם כסף, אתה רוצה חס ושלום שיהיה לך משהו בגוף, נו באמת, ומי שיש לו דעת, הוא אומר, יעמיק מאוד בזה, ולעולם יהיה מבטר משלו, בין בגופו, בין בממנו, בין בכבודו. צריך לדעת לוותר. לפעמים קשה מאוד לוותר, בפרט שהשקעת משהו בדבר הזה. הר האברסט, הר הגבוה ביותר בעולם, לצורך העניין טיפוס של 8,000 848 מטר. זאת אומרת, 8 קילומטרים, תחשוב, זה בערך פי 3 פלוס מהחרמון שלנו. הר ממש ממש גבוה, 1953, היה אדמונד הילרי, זה אדם הראשון עלי אדמות, שהצליח להפיל להר הזה, ומאז עד היום משהו בסביבות 6,000 איש עלו לפסגה. אבל ההר הזה הוא הר לא רק הגבוה ביותר, הוא גם אחד המסוכנים ביותר, אולי לא המסוכן ביותר, יש שבע פסגות מסוכנות, הגבוהות בעולם, הוא אחד המסוכנים. לצורך העניין, 3.5% מהאנשים לא חוזרים, למעלה מ-300 איש כבר מצאו את מותם, פעם זה היה יותר מסוכן, היה טיפה יותר מאובטח, בכל זאת היום אתה משלם אגרה של $11,000, וחבר'ה נפאלים מאיזשהו שבט שם עוזרים לך לעלות, אבל הנקודה העיקרית היא מסעות מפרחים, מסעות שתבינו את הרעיון, אנשים מתאמנים לזה חודשים, יש כאלה שנים, זה חלום חייהם, הם מוצאים עשרות אלפי דולרים, לא רק על האגרה של $11,000, אלא ציוד ומדריכים ואוכל וכל מיני דברים כדי להגשים את חלום חייהם. הסיפור שאני מספר לכם קרה ב-1996 למניינם, קבוצה של 8 מטפסים, חלקם מאוסטרליה, חלקם מארצות הברית ואחד מקנדה, עושים את דרכם לעבר הפסגה. מסע של קרוב ל-40 יום, מפרחים מאוד, זה מורכב מאנשים שזה החלום שלהם, זה לא איזה תחביב, שאתה יודע, קצת פה, קצת שם, זה החלום שלהם, הם לומדים את זה, הם מתכוננים לזה, הם רוצים את זה, והם מתחילים. מתחילים מ... בייס, מבייס 1, מה שנקרא, מהקמפ בייס, זה הבסיס הראשון, עולים עד קמפ 4, זה נקרא, המחנה הרביעי. המחנה הרביעי הוא המחנה הקרוב ביותר לפסגה. ממנו לפסגה יש חציצה שנקרא אזור המוות, אזור שהחמצן שם דליל בשליש ממה שאנחנו מכירים פה מעל פני המים. זאת אומרת שהחמצן מאוד דליל, וזה אחת הבעיות בטיפוסים. מעבר לסכנות של החלקות, של מפולות שלג, סתם מאמץ פיזי מאוד קשה, אבל אין חמצן. תחשוב, שאתה רץ, אתה מאוד מתנשף הרי. אתה צריך כמה שיותר חמצן. שם החמצן מאוד מאוד דליל. בקיצור, הקבוצה שלנו מגיעה לקמפ 4, המחנה הרביעי, ומתכוננים לטיפוס האחרון שיביא אותם לפסגה. אבל, הם צריכים לקחת כמה דברים בחשבון. כאשר הדבר העיקרי לקחת בחשבון, זה שעת ההגעה לפסגה, סיבוב אחורנית וירידה למטה. כי רוב תאונות הטיפוס לא מתרחשות דווקא בדרך לפסגה, אלא בחזרה מהפסגה, בדרך כלל שוב פעם באזור המוות, the death zone הם קוראים לזה, אזור המוות, שוב פעם, שזה פרק זמן מהפסגה עד לאותו מחנה מספר 4, והם צריכים להגיע בזמן, לפני החשיכה, לקמפ 4, המחנה מספר 4, ולכן הם קובעים לעצמה, קבוצה שלנו, שאם הם לא מגיעים בשתיים אחרי הצהריים לפסגה, אם הם רואים שהם לא יצליחו להגיע עד אז, עדיף לחזור. עדיף לחזור, למה? כי אם הם לא יספיקו לחזור, אם הם השקיעה תהיה, או שיהיה חושך, כבר בזמן שיתפוס אותם באמצע, לא במחנה, אין אף אחד ששורד. באופן נורמלי אין אף אחד ששורד, כי הם לא באוהלים, הקור גדול מדי, הם לא יכולים לזוז, יש סופות, רוחות מאוד, אבל זה הר מאוד מאוד גבוה, חייבים להגיע חזרה לקמפ 4. והם מתחילים את הטיפוס, הם מתחילים אותו מאוד מאוד מוקדם, עוד כמעט לפנות בוקר יוצאים לטיפוס, אבל משום מה מתחילות הבעיות. פתאום סופה קטנה של שלגים, אחד המטפסים נחלש, ולא רוצים להשאיר אותו לבד, הם מתעכבים בגללו, קצת בעיות בחבלים, בשלב מסוים, שניים מהמטפסים רואים, תקשיבו, אנחנו לא מספיקים. אנחנו לא מספיקים להגיע לפסגה. שתבינו, זה לא, טוב, לא נורא, נבוא מחר, אין מחר. זה it's now or never, זה או עכשיו או אף פעם לא. או שאנחנו עולים או שאנחנו לא עולים יותר בכלל, אי אפשר. ולכן, זו החלטה גורלית, ותנסו להיכנס לרגע לנעליים של האנשים האלה, זה אנשים שזה החיים שלהם, אתה יכול להגיד משיגנרס, כאילו, זה מקצת משוגעים, לכו הביתה לנו ברצינות, מה אתם מסתכלים, לא חבל על המשפחות שלכם, לא חבל על החיים שלכם, מה אתם עושים? אבל עבורם, זה משהו מאוד מאוד חשוב, בסדר? והם התאמנו לזה, זה החלום שלהם, זה, הם השקיעו המון כסף, ואז ההתלבטות תופסת את כולם, וחלק מהם מחליטים לחזור, וחלק מחליטים להמשיך. כי אחד מהם אמר, תבינו, שחלק נקרא לזה הסיפוק, בלהגיע לפסגה, זה לא להגיע לפסגה, זה אם אתה לא מגיע, זה אכזבה כל כך גדולה, ואם אתה תשמע שמישהו אחר כן הגיע מהקבוצה, אתה בכלל תמות. בקיצור, רוב הקבוצה, 6 מהם מחליטים לחזור חזרה, 2 מחליטים לא לוותר, לא לוותר, בפרט שאחד מהם, תבינו טוב, הוא לפני שנה גם היה שם, ולפני שנה הוא הגיע לאותו מצב, ששוב פעם הוא לא יכול היה להספיק להגיע בזמן, והוא חזר. אז תבינו, כל השנה הוא עבד בעבודה נוספת, כדי לאסוף עוד כסף ועוד כסף שהוא יוכל להספיק, והוא הגיע ועכשיו יצטרך לחזור עוד פעם, אני לא מוותר. האם נכון לו לוותר מצב כזה? מה שקרה, בסופו של דבר, 6 יורדים חזרה למחנה מספר 4, הם שומעים בקשר, יש להם ככה איזשהו רשת הלכותית מסוימת, לוויינית, שהם ככה מתקשרים גם עם הבית, והם שומעים שהשניים אכן הגיעו לפסגה. הגיעו לפסגה, אבל בשעה של 3:45. פירוש של דבר, כמעט שעתיים אחרי הדדליין שהם רצו, 2. מה שקרה בפועל, ברור שהשניים האלה לא הספיקו לחזור למחנה מספר 4, והם מצאו את מותם שם בפסגה. ורוב אלה שבאמת, לצערנו הרב, נהרגים שם בטיפוס, אפילו לא מצליחים להביא אותם לקבורה, כי אין מי שיכול להגיע לשם בכלל. גם העלויות וגם הקושי הפיזי, ככה שאפילו לקבורה, מה שנקרא למשפחה, לא יהיה שום דבר. לא עזוב אותם, שזה לצורך העניין עבורנו. יש פה איזו נקודה בנפש שאני רוצה שנלמד אותה. למה אדם לא יכול להודות, טעיתי? תקשיב, עשיתי טעות, הלכתי יותר מדי קדימה, לא מתאים, אני חוזר. לצורך העניין, למה אדם לא יכול להודות, טעיתי, חטאתי, עביתי, פשעתי. נכון, אני בין כך וכך, אבל יכול מאוד להיות שהדרך שלי לא נכונה. למה לא לעצור ולחזור? ואתה רואה שקורח הולך ומתאבד על זה, מה שנקרא. ועזוב קורח שעוד איכשהו נגיד, אולי הוא כן יזכה, אבל מה עם כל ה-250 מקטירי קטורת? רק אחד יכול שהקטורת שלו תתקבל. אז אתם ודאי הולכים למות פה, 249 ודאי ימותו. מה אתם עושים? יש איזושהי בעיה בנפש האדם, כביכול, אני אומר בעיה, שאנחנו צריכים לעמוד אליה כדי לראות מה יהיה איתנו. אנשים השקיעו בעסקים. מה קורה? אם אתם משקיעים בעסק מסוים, ואתם מאוד רוצים שהוא יצליח, ובשלב מסוים אתם רואים שהוא לא מצליח, ואתם אומרים, טוב, אני אשקיע רק עוד קצת, ואז, וגם לא מצליח, ועכשיו אתה מבין שאתה צריך להשקיע הרבה מאוד כסף, אבל אולי די, אולי פה צריך לעצור, אבל ראי, מישהו אחר ינצח אותי? יש בתורת המשחקים, דבר שנקרא מחירה פומבית של דולר. עשו את זה בכמה ניסיונים, גם על דולר אחד, גם על 5 דולר, מה זה מחירה פומבית של דולר? פירוש הדבר, תראו לכם, אני מציע שם מחירה פומבית של דולר. מי נותן מהם דולר? מי שנותן לי כמה שיותר לדולר? אנחנו רוצים לתת לדולר. כמה שנה תיתנו יותר כסף, תקבלו יותר את הדולר. ואז אחד אומר, 45 סנט, 45 סנט, מספר אחד. פעם ראשונה, 45 סנט, פעם שנייה, פעם שנייה, ואז אחד אומר, 99 סנט. רק, תקשיבו טוב, אני קצת מהר, כי כמה מדברים במחירה פומבית, ככה, משהו כזה, זה מכניס למתח, וכאילו, בקיצור, תקשיבו טוב. הכלל הוא במחירה הפומבית הזאת, זה לא רק מי שנותן את הסכום הגבוה ביותר, הוא זה שלוקח את האייטם, את המוצר, אלא תקשיבו טוב, וזה הרעיון של המשחק הזה, מה שנקרא, גם מספר 2, זאת אומרת, ההצעה השנייה בגובהה, למרות שהיא לא תזכה, היא תצטרך לשלם את הסכום שהיא אמרה. עוד פעם, תראו לכם עוד פעם, מחירה הפומבית של דולר, אחד מתחיל, אני נותן 45 סנט, כדי לקבל את הדולר. כידוע, 100 סנט זה דולר. בסדר? אחד אומר, 45 סנט, אני רוצה לקנות את הדולר. אחד אחר אומר, 99 סנט. אוקיי, עכשיו שימו לב טוב. אם עכשיו הם עוצרים, אז זה שאמר 99 סנט, ירוויח סנט אחד והוא מקבל את הדולר. אבל זה שאמר 45 סנט, נקרא זה השחקן הראשון, אם הוא לא יעלה עכשיו, הוא ודאי יפסיד 45 סנט. הבנתם את הרעיון? הראשון לוקח, והשני גם לא לוקח משלם. יופי. ואז הוא מעלה את המחיר. דולר ו-20 סנט. למה? הוא אומר לעצמו, תקשיב, אם עכשיו אני אזכה, אז אני אפסיד במקום 45 סנט, רק 20 סנט. הבנתם? אבל אז ההוא, של 99 סנט, אני לא רוצה להפסיד, אז הוא אומר, דולר וחצי. בסדר? דולר ו-50 סנט. וככה הם נלחמים. תבינו את האבסורד. הרי למה זה אבסורד? כי במקסימום כמה יקבלו? דולר? נכון? אז כבר הם הפסידו. אבל כמה שאני לא רוצה להפסיד, הם ממשיכים להמר, כל אחד ינסה לעלות יותר ויותר, רק כדי לא לוותר לשני, רק כדי שלא יהיה מצב, סליחה, מה, אני אפסיד פה? יש משחק מאוד מסוכן שנקרא The Chicken. מה זה The Chicken? או השפן בעברית, אם קוראים לזה. השפן. שתי מכוניות, 500 מטר אחת מהשנייה, הם אחת מול השנייה, מחממים את המנועים, והרעיון הוא כמובן, משוגעים לגמרי, זה פיקוח נפש, לא לעשות כאלה דברים, אבל הרעיון, זה משחק כזה שעושים, לצערנו הרב. שתי מכונות אחת מול השנייה, מתחילים לנסוע כמה שיותר מהר, אחת מול השנייה, אחת מול השנייה, והרעיון הוא, הרי אם ממשיכים לנסוע עם אחת מול השנייה, 100% תהיה תאונת דרכים, ושני מכונות למות. הרעיון הוא מי יסתה ברגע האחרון, כאילו מי יברח, ומי שבורח ראשון, הוא הצ'יקן, הוא הפחדן, מה שנקרא, והם נוסעים במהירויות אדירות, ומי יעשה מי יסתה ראשון, וכל אחד מחכה שהשני יסתה ראשון. ואם הם לא יסתו, אחד אומר, אני הולך עד הסוף, יופי, חזק וברוך. זה יעלה לו בחייו, יכול להיות, ולא רק שלו, גם של השני. אבל תראו עד כמה קשה לבן אדם להגיד, אני מוותר. תעצרו פה, יקיריי, אני מוותר. לכן עבורנו השלה הקדוש אומר כך, ממחלוקת קורח יש לקחת מוסר, עד איכן גדול עונש המחלוקת. תבינו, זה לא רק שסתם, נגיד, לא להבדיל, לא משנה, רוסיה ואוקראינה רבים, בסדר? אז לא משנה כרגע מי יהיה השם יותר, השם פחות, כי ברור שפוטין פה השם, אבל גם שגם זה לצקי, כרגע למטה כבר היה לך הזדמנות, מראש הזהירו אותך, כל מיני, כל אחד יש האשמות הדדיות, תמיד יהיו מפסידים בשני הצדדים, אבל ביהדות זה לא רק ששני מפסידים, מפסידים דת קהל, כסף, אנשים, לא, זה לא רק זה. יש עוד, אומר, גם יש עונש על המחלוקת, יענישו אותך גם אם אתה זכית, אבל אף אחד לא מת אצלך ולא הפסדת אגורה. בסדר? עד איכן גודל עונש המחלוקת. ורמה עלתה לקורח עונש הנמרץ, שלצורך העניין, הרי קורח קיבל עונש כל כך קשה שלא היה כזה דבר בתורה. אדמה פותחת את פיה, בולעת אותו ואת כל החבר'ה, מה שנקרא. בולעת אותו חי. למה? למה אפשר להרוג אותו רגיל? תהרגו אותו ואתה יודע. לא, כי יש גזרה על המת, שישתכח. אנחנו לא רוצים לשכוח את הנושא של כוח, לכן הוא נבלה חי. למרות שהיה לו שושלת שתצא מן השמואל הנביא, נו, שהנכד שלו, מה שנקרא, יגן עליו. זכות שמואל הנביא, אתה יודע מה זה? תגן עליו. לא, לא עליו, לא על ילדיו, לא על כל העדה שהייתה איתו. מה זה אומר אלינו? ואיך אפשר לצאת מזה נכון יותר? כל זה ועוד. הפסקה קצרה וכבר חוזרים. 1, 2, 3,
יאללה רבוי סי, אני שומע אתכם, אוי אוי אוי,
תודה רבה שעזרת בינינו, היום אנחנו קצת לומדים איך אפשר לעצור, לעצור, לפני שאתה מדרדל שעול תחתית, כי יש הרגשה, אתה יודע, הרב, לא השקעתי, מה עם כל מה שהשקעתי, הזמן, הכסף, לא יודע מה, המאמץ, מה, הכל הולך לטמיון. אנחנו רואים, לקחנו מכורח דוגמה, כוח מסמן לו מטרה שנבעה לא באמת מאיזשהו רצון אמיתי לקדושה. חזל כבר לימדו אותנו שהתאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו רואים שהוא הולך על ידי, באמת, על ידי שאנשים מחממים אותך, אם זה האישה במקרה שלו, או כל אחד אחר, שאני אותך הרגשה, אתה מפסיד משהו, מישהו יותר מצליח ממך, מה, אתה שותק לו? אתה שותק לו! יפה, ואז הוא יוצא בעצם לאיזה מסע הסתה, כשהוא מספר סיפור דמיוני על אותה אישה, אלמנה שגרה לידו, ועל השדה, וכמו שסיפרנו, חרשה, קצרה, כל דבר שמצוות, כל דבר צריך להפריש, וכן הלאה, ובסופו של דבר, היא מתה מרעב, ככה היה סוף הסיפור, וכמו שהסיפור הזה לא היה ולא נברא, הרי אנחנו במדבר, מי זורע, מי חורש במדבר בכלל? על מה אתה מדבר מתים מרעב? אוכלים מן, כאילו מה זה הסיפור הזה? אבל רואים מפה את הכוח של לשון הרע, שבעצם חודר ועושה בשמות בליבותיהם של השומעים. גם אם הם חושבים שזה לא הכי הגיוני, אבל אתה יודע, אין אשן בלי אש אולי, לך תדע, וזה מסית וזה פוגע. ולכן לקחנו את הדוגמה של מטפסי הרים. אנשים שזה החלום שלהם, הר האברסט הגבוה ביותר בעולם, יוצאים למסע שעלול לעלות להם בחייהם. אבל בכל זאת אני חייב פעם אחת לעמוד על פסגת האברסט. ואני אמרת לכם שיצא לנו בתוכנית זה אפשרי, שעשינו פה בהידברות, לראיין את הישראלי הראשון, שבעצם להפיל פסגת האברסט, קראו לו דורון אראל, והוא מספר לי על חוויית הטיפוס שלו, כאשר, אתה יודע, הטופ, מה שנקרא, הפסגה של הטיפוס, זה הפסגה של ההר, נכון? הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת עכשיו, אתה מצפה שאחרי כל הטיפוס, אתה תגיע למעלה, ואתה תדרוך על פסגת העולם, ואתה תרגיש, וואו, עשיתי את זה. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, לא רק תחשוב, אני הישראלי הראשון, אמור להיות עוד יותר הרגשה עוצמתית, מאשר כל אחד שעולה שם. יש לפעמים גם תור, אני ראיתי תמונה של אנשים שנתקעו בתור לפסגה לפעמים, אתה יודע, בגלל שיש הרבה מאוד מטפסים היום, זה לא כזה, זה קשה, אבל אתה יודע, אז בתור הישראלי הראשון, שהוא דורך על הפסגה, הוא היה בטוח שהוא ירגיש. והוא אומר, לא הרגשתי כלום. מה זאת אומרת? בסדר, נחמד. אבל כאילו אתה אומר לעצמך, בשביל זה כל הבלגן כאילו? בשביל זה כל המאמץ וזה? הוא אמר, הוא ישב על הפסגה חצי שעה, והוא אמר לעצמו, דורון, תסתכל טוב, אתה לא חוזר לפה מה שנקרא. עכשיו זה הפסגה הבאה מה שנקרא. והיא רצון שזו תהיה פסגה רוחנית וערכית, אבל עבורנו סיפרנו על אנשים שבעצם בשלב מסוים יש להם את רגע ההחלטה, או שאני ממשיך לטפס כלפי מעלה, או שאני מבין שעשיתי טעות, ואני מודה בטעות ואני חוזר אחורה, מודה ועוזב ירוחם, כמו שאני אקבל שכר על הדרישה, להבדיל על הטיפוס, אני אקבל שכר על הפרישה, מה יותר חשוב לך? הפסגה של ההר או החיים שלך, החיים של המשפחה שלך, של כל העתיד שלך. אבל לפעמים ברגעים מסוימים משהו מתשטש במערכת קבלת ההחלטות של האדם. אבל זה לא רק אצלהם, אצל אלה שמטפסים, זה גם אצל כל אחד מאיתנו. יכול להיות שיצאנו להשקיע במשהו, רצינו מאוד דבר מסוים, ואם אנחנו לא מקבלים את מה שרצינו, לפעמים אתה ממשיך ללכת עם הראש בקיר במקום להגיד, אתה יודע מה? שנייה. בוא נבדוק מה נכון לעשות. הן מבחינה התנהלות כלכלית, אני אומר לכם, השקעת בעסק מסוים, השקעת בעסק, זאת אומרת, אולי אני אוסיף עוד קצת ואז, והשקעת עוד קצת ולא קרה שום דבר, מה עושים ברגעים כאלה? יש אדם אחד בשם אנדי גרוב. אנדי גרוב הוא המנכ״ל, כבר נפטר כמובן, הוא היה המנכ״ל של אינטל. אינטל זו הייתה חברה שבעצם הייתה מייצרת כרטיסי זיכרון. כרטיסי זיכרון בעיקר, זה מה שזה, שבבי זיכרון, דינמי קראו לזה. היא הייתה מייצרת אותם. זה בשלב מסוים, לקראת 1976 זה היה, היפנים התחילו לייצר בכמות מאוד גדולות ומאוד זולות, וזה שבר את השוק. ואותו אנדי, אתה יודע, הוא ישראל, הוא יהודי, יהודי אמריקאי, הגיע מהונגריה, הוא בעצם המנכ״ל, הוא מהנדס, הוא יזם, אדם מאוד מאוד משכמו ומעלה, הוא המנכ״ל של אינטל. והוא צריך לקחת החלטה מה אני עושה. היפנים פרצו לשוק. האם אני, אתה יודע, אלחם ביפנים, אנסה להשקיע יותר בשביבים האלה, אנסה יותר, אתה יודע, לשכלל, כדי שנוכל לתת להם פייט, מה זה? זה אנחנו, אנחנו אינטל, אנחנו מייצרים את הדברים האלה. עם כל הכבוד ליפנים שנדחפו פה, זה כאילו, אתה יודע, זה המומחיות שלנו, אנחנו שנים בזה. הוא מתאבד מה לעשות. ואז הוא לוקח החלטה אמיצה, ומחליט, משנים הכל. לא משקיע עוד שקל, מה שנקרא, בשבבי זיכרון הללו, ואני הולך להשקיע במעבדים מזעריים, מה שאנחנו מכירים היום במחשבים הניידים, מעבדי אינטל, שנחשבים המעבדים הטובים בעולם, וזה מה שלא רק שהציל את החברה, אלא תבינו שהוא הכפיל ושילש את הרווחים של החברה ב-4,500%. אה? הוא העלה את הרווחים של החברה, 4,500%. 100% אני יודע. מה זה 4,500? חברה היום של למעלה מ-64,000 עובדים, ואת זה זוקפים להחלטה שלו. הוא הגדיר חברה כאורגניזם חי. הוא אומר, כמו שנחש, לפעמים צריך להשיל את האור שלו כדי לגדול, אין מה לעשות, לזרוק את הישן. לזרוק את הישן, לא עובד, יאללה, מחליפים, אין מה לעשות. עשינו טעות, בסדר. חישוב נחש. מסלול מחדש, ושכל אחד ייקח את זה לתשומת ליבו, לפעמים אנחנו מונעים, לא יודע מה, תבדקו את שלושת האבות נזיקים, את האהבה, קנאה, כבוד, משהו שמוביל אותי אולי לנסות להוכיח אולי לאחרים בכלל, אולי גם לעצמי אין לי בעיה, אבל אולי אתה טועה, תנסו לעשות את התרגיל הבא, אם היה נכנס עכשיו מומחה לתחום הזה, אליכם, אם זה לחברה, אם זה למשפחה, מה הוא היה אומר לכם לעשות? לא אתם, שאתם קצת נגועים, בכל זאת, יש פה משהו רגשי, זה עסק של המשפחה, זה מה שרציתי תמיד, לא יודע מה. תחשבו שאתם מכניסים איש מקצוע כמתבונן מהצד, ומה הוא היה אומר לכם לעשות במצב הזה? ולכן אנחנו לא ניגרר לאיזשהו בור בלי תחתית, כמו שאמרנו את תורת המשחקים של המחירה פומבית של הדולר, ששניים מתווכחים ובסופו של שניהם יפסידו, וגם הזוכה הוא מפסיד. זה הרעיון של המחלוקת, תמיד יש מפסידים. קראנו לכם ועצרנו באמצע בשלה הקדוש, שהוא אומר שמחלוקת קורח צריך לקחת מוסר, כי אתה רואה שקורח כמה שהוא היה גדול בתוך עצמו, הוא באמת היה אדם רציני, מטועני אהרון, כולם יודעים את זה. אז לא רק זה, גם יש לו שושלת, אולי הנכד שלו יציל אותו, שמואל הנביא, לא. זה מה השלה הקדוש אומר, וגם הוא בעצמו היה שר וגדול בישראל ללא חטא, המחלוקת היה מנושא אהרון. וגם דתן ואבירם וטפם, אנחנו רואים שגם הילדים הרי מתו במחלוקת קורח ועדתו. נו, איך זה יכול להיות? הרי ילדים מתחת לגיל 20, בית דין של מעלה, לא דן אומר, לכן נאבדו כולם, כי קשה המחלוקת, ועד רבה, יהיה מתלמידיו של אהרון. תראה איך משה רבנו אפילו ניגש אליהם, מגיע לאול שלהם, שאולי בכל זאת יועילו בטובם להבין שהם עושים טעות. אנשים נלחמים, אתה יודע, לשם שמיים, ככה הם חושבים. שאלה מה באמת מניע אותם? בין נדבר פרקטית, אנחנו יודעים שהגמרא הרי אומרת, שמחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. לא פרנסה אחת שיש לך, לא עסק אחד שפתחת, לא 3 וגם לא 50. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות, אז עבורנו יקיריי, בוא נפעיל את השכל הישר ונסה לחשוב, אם הייתי יכול לדבר עכשיו עם בורא עולם, מה הוא היה רוצה ממני? כי בדברים גשמיים צריך לדעת לוותר, בדברים גשמיים צריך לדעת לשחרר, בדברים רוחניים זה קצת יותר רגיש, למה? כי פה לכאורה יש לשם שמיים, אז נכון שמחלוקת לשם שמיים, מחלוקת בית שמי, בית הלל, השאלה אם אנחנו בדרגה הזאת, הם היו מתחתנים בינם לבין עצמם, נכון? הם, זאת אומרת, הם מתחתנים ביניהם. זאת אומרת שהם, למרות המחלוקת, היו מכבדים אחד את השני, מעריכים אחד את השני. מה קורה אצלנו? לכן העבודה של כל אחד מתנסה את הבדק בית שלו. וכשאמר דברים רוחניים, יש את הסיפור הידוע על הרב יצחק וייס, זכר צדיק קדוש לברכה, בעל המנחת יצחוק, הגייבד של העדה החרדית, כידוע הסיפור עם השידוך שלו, כאשר, אתה יודע, זה לא כמו היום, אתה יכול, יש הרבה עצה לכאן או לכאן, הציעו לשידוך, וסגרו את השידוך הזה עוד לפני שהוא זכה לראות את הקלה המדוברת, אתה יודע, וסגרו פחות או יותר, ואז כל מה שנשאר זה רק להיפגש עם המשפחה, עם שתי המשפחות, עם הקלה, וכשאימא של הרב יצחק וייס ראתה את הקלה, נסעו הרי למקום שלהם, היא הייתה בהלם, היא ראתה שהקלה בעלת מום, לא מתאים. אמרה לו, כאילו, איצילה, בוא נברח. בוא נברח! תקשיב, לא מתאים, לא מכובד, לא מתאים לך. אתה בחור רציני, מה שנקרא, בחור שיחטפו אותו בשוק, לא מתאים. אבל הוא החליט, לא. זה לא שהשקעתי, הולך עד הסוף, כי לא, אולי חבל להרוס עכשיו. מה שהניע אותו זה בדיוק ההפך מהתאווה, הקינה והכבוד. מה רצון השם עכשיו? האם רצון ששיבת ישראל תיפגע, שחס לא נעליב, בחורה, הוא מחליט כידוע בסיפור להתחתן איתה. והוא זוכה שיוולד להם בן אחד, רבי בריש, זכר צדיק קדוש לברכה. במלחמת עולם השנייה היא נרצחת לצלנו, השם ינקום דמה, שאשתו נהרגת והיא חזרה לארץ, והוא מתחתן פעם שנייה. והפעם השנייה שהוא התחתן, הוא לא זכה לילדים. ולימים הרי הוא אמר, שכנראה משמיים בכלל לא נקצב לי שיהיה לילדים. זה התיקון שלי היה בעולם. אבל בגלל שאני לא רציתי לוותר על מה? לא על איזה חלום שלי, על פתגת האברסט, לעשות מיליונים, לנצח במכוניות. לא, 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 לא. בגלל שהחלטתי לא לוותר, לפגוע במישהו אחר, לא לעבור על הערכים שאני מאמין בהם, על באמת רצון השם, שמזיכה אותי בילד אחד. כידוע מהילד הזה, כל יוצאי חלצה ויצאו ממנו, כך שלפעמים צריך לוותר על גאווה שלנו, לוותר על השטויות שלנו, ולחפש את האמת. והאמת היא לא תמיד נעימה לשמוע, נכון, אבל עדיף לעצור פה, ולא להמשיך. תזכרו, זו המתנה הכי גדולה בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן, תשובה. ולכן גם תבדקו, כל אחד אומר את זה לעצמי, לבדוק את הדרך שלנו. ואם הדרך לא נכונה, לא משנה כמה זמן, הרב, אני בן 90, עכשיו אני אחזור בתשובה, אתה יודע, מה אכפת לי, מה זה קשור? עדיף מאוחר מאשר אף פעם, שכל אחד מאיתנו עושה את הבדק בית שלו, ולכן תראה עד כמה בורא עולם מחזיק מזה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים מורים, יכולים ללכת לעמוד, ומדובר אפילו בעל תשובה אולי של רגל אחד, כי יש קונה עולמו בשעה אחת, ויהיה רצון שזה תהיה השעה הזאת, שכל אחד עושה את הבדק בית שלו, יתקרב לקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו בדרך הלא נכונה, שים נקודה, אחורה פנה, קדימה צעד, מחשב, עשו מחדש. עד כאן היום. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, לאוז כהן פה על הדיגיטל. אנחנו בעזרת השם נתראה ונשתמע בתוכנית הבאה, מחר. כל טוב, להתראות.
כל דקה עוברת כמו שנה, לא שוכח מי היה שם לצידי, עוד ריצת 2000 אחרונה, קילומטרים שחציתי לבדי, ובדרך, מה יהיה בדרך? אל תגיד ששכחת, ואולי שלחת גשם שישטוף את הטעויות שלי. תן לי מנוחה, מה זה בשבילך לנצח שם במקומי? תלמד אותי לבקש סליחה, לפעמים גם קצת מעצמי. בוא אליי בערב, תבקר בערב, תיכנס תגיד בלי מילים, שאני כמו אלף, עוד אחד מאלף אנשים טועים. גם בחלומות הכי ברורים לא ידעתי שהרעש יעזוב, כל היום תופר את הקרעים כמו איזה טיפה שמאמין בטוב, ובדרך, מה יהיה בדרך? עננים מעלינו, אולי שלחת גשם שישטוף את הדמעות שלי. תן לי מנוחה, מה זה בשבילך לנצח שם במקומי? תלמד אותי לבקש סליחה, לפעמים גם קצת מעצמי. אז בוא אליי בערב, תבקר בערב, תיכנס תגיד בלי מילים שאני כמו אלף, עוד אחד מאלף אנשים טועים.
תודה רבה שחזרתם אלינו, היום איתי אורן אופק. איפה הסינית? אתה יודע, בהתחלה אתה לומד, יש בית ספר נקרא מדיסין, הוא למד שם, הוא לימד שם, בשלב מסוים מחליט להתמחות בתחום מסוים של סוכרת. אבל אז מתחיל איזשהו תהליך של חזרה בתשובה, בוא נראה איך אפשר לשלב בין הדברים האלה, איך אפשר לעזור לעצמנו ולאחרים. בוא נשמע אולי איך אפשר למנוע אולי בעיות שלא יהיה לנו אף פעם. בוקר טוב.
בוקר טוב, ברוך השם.
ספר קצת על החיים שלך, איפה גדלת?
אני נולדתי בגבעתיים, אחר כך עברנו לנווה מונוסון.
משפחה דתית?
משפחה לא דתית, קידוש, הבדלה, משפחה מרקע מרוקאי מצד אבא וצ'כוסלובקיה מצד האמא. אז ברוך השם קיבלתי משתי העולמות האלה. עם סבא הייתי הולך לבית הכנסת כשהייתי מאוד מאוד קטן מדי פעם, אבל המשפחה לא הייתה דתית. הכרתי את אשתי בערך שנה אחרי הצבא, הייתי בנפאל, הזכרת את האברסט, יודעים, באנפורנה, עשינו את המסלול הזה. חזק מאוד בתחום היוגה והמדיטציה בנפאל, כמה חודשים טובים. חזרתי לארץ למרכז ליוגה, ושם אשתי הגיעה מארצות הברית, גם כן מעולם היוגה, ושם הכרנו. הכרנו, אחרי שנה בערך התחתנו, נולדו לנו ילדים.
עדיין לא דתיים.
עדיין לא דתיים. בערך 12 שנה לאחר מכן, הרגשנו שמצינו את עולם היוגה והמדיטציה, והרגשנו שאנחנו צריכים משהו יותר מזה.
מה זה יותר מזה? מה חסר?
חסר, כי הנשמה רוצה עוד. הנשמה רוצה עוד, והרגשנו שזה לא... הבנו שחייב להיות יותר מזה.
אוקיי. אתה יכול לדייק, מה חסר לך? סתם, אדם שרואה אותך, הוא אומר, אני עושה יוגה, זה עושה לי טוב. מה היה חסר?
מה היה חסר? אני חושב שהיה לי חסר בעיקר התחום של הלימוד.
אוקיי.
ויש כתבים שאפשר ללמוד מהם באנגלית, אבל סנסקריט אני לא מדבר. ובאנגלית לא היה מספיק. אמרתי, לא ייתכן שביהדות אין משהו שאני יכול להתחבר אליו, כי אני הרגש שצריך משהו על בסיס יומיומי יותר מהמדיטציה, שנותנת לך שקט נפשי. אבל איך אמר לי אחד המורים שלי, גם פרה באחו, יש לה שקט נפשי. אז זה לא מספיק.
אתה רוצה תוכן ותוכן מעמיק?
בדיוק, נכון. ואז אשתי התחילה להתעניין צעד לפניי, הגיעה לידי הספר שנקרא שיח שווים, משם יצרה קשר עם הרב ברוק בישיבה של נתיבות עולם בני ברק.
זה בעצם סיפורים על בעלי תשובה בעצם.
נכון, כן. והגיע אלינו אנשים מאוד נחמדים מזיכרון יעקב, בעלי תשובה מאוד ותיקים. ישבו איתנו, למדנו, יקרו לנו את עולם היהדות קצת. ואז אחרי... סליחה?
כמה הייתם אז?
אז הייתי בגיל 35 בערך, כן. זה היה לפני 20 שנה בערך. כחצי שנה לאחר מכן הם הציעו לנו לגשת לסמינר של ערכים. מאוד פחדתי, מאוד מאוד. לא הסכמתי להישאר שם שבת, אמרתי, אני בא ליום חול רק לראות מה זה.
וואו.
אבל...
מה פחד? סתם מעניין אותי. זאת אומרת, אם זה האמת, זה האמת, אם זה האמת.
נכון, ולכן גם הלכנו, אבל יש פחד, זה לקפוץ ראש לתוך מקום שאתה אומר, אני מפחד שאני אשתכנע שזה נכון. כי אז זה יחייב אותי. אבל מצד שני, אני נורא סקרן, ואני גם רוצה להתקדם. אז החלטנו שאנחנו הולכים בלי שום התחייבות, וזה היה מדהים, מדהים, מדהים לגמרי. זה היה חוויה בלתי רגילה, גם ברמה השכלית, המאוד מאתגרת, וגם ברמה הרגשית, שזה הוציא מאיתנו מטענים באמת בלתי רגילים. זה היה חוויה מטלטלת ויוצאת מגדר הרגיל.
ואתה עובד למחייתך אז בתור מה?
למחייתי אני מטפל ברפואה סינית כבר 25 שנים. משם, אחרי הסמינר כבר מיד התחלנו לשמור שבת. עדיין חשמל פה ושם, אבל לא נסענו בשבת, לא ידעתנו אש. הילדים לאט לאט הם היו בגילאים שונים, מגיל שנתיים עד גיל 15, ארבעה ילדים שהיו בריאים, ואז לאט לאט הם, כמובן, לא הכל בבת אחת, בהדרגה הכנסו יותר יהדות הביתה, שולחן שבת, תפילין וכולי, הם הכירו את המושגים לאט לאט, קצת נבלו מזה, אבל עם הקטנים היה יותר קל, הכנסתם למוסדות, ועם הגדולים זה לקח קצת יותר זמן, אבל כעבור שנתיים, גרנו אז בבנימינה, כעבור שנתיים עברנו לרמת בית שמש, בהמלצה של אחד החברים שליווה אותנו מערכים, ושם זה באמת היה קפיצת ראש, להיכנס לעולם שאנחנו לא מכירים.
עולם חרדי?
אני רק התוודעתי, עולם חרדי, לא רק חרדי, אבל זה מגוון שם, אבל כן. עשיתי את הצעדים הראשונים שלי, באמת זה היה שנה אחרי הנסיעה השלישית שלי לסין, ושם באמת העבודה שלי גם ירדה דרמטית, כי הרגשתי שאני רוצה יותר ללמוד, והיה לי קשה לעבוד מול נשים, ציבור של נשים. אז באמת רוב היום ישבתי ולמדתי, ככה זה המספר שנים. ואז התחלתי לפתח את התחום של הסוכרת, לכתוב את הספר שלי על הסוכרת, הספר השני שכתבתי, ולפתח פורמולה לסוכרת על סמך הידע שצברתי בסין, באקדמיה.
למה סוכרת? מכל העת יש הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד אתגרים. אתה בוחר להתמחות דווקא בסוכרת, למה?
האמת היא שאני לא בחרתי בסוכרת, אני חושב שהסוכרת בחרה בי. אני ברוך השם בריא, אבל אחרי הלימודים ניגשה אליי אישה חולת סוכרת לקליניקה. היא ביקשה שאני אטפל לה בסוכרת. אמרתי לה שאני רק סיימתי את הלימודים, זה גדול עליי. אבל בעקבות טיפול מוצלח בחבר שלה, היא תקשה שאני לפחות אנסה. ואז טיפלתי, אז בזמנו טיפלתי גם ברפלקסולוגיה וגם בדיקור, ואחרי כל, בסיום של כל טיפול, היא בדקה את רמת הסוכר, והיה לה היפוגליקמיה, הסוכר של הצנח. אז הבנו שיש כאן משהו. וככה טיפלתי כמה שנים, אחר כך משרד המדע הסיני הזמין משלחת מארץ, זכיתי להיות חלק מהמשלחת הזאת, זאת הייתה הנסיעה השנייה שלי לסין, ושם למדנו באקדמיה לרפואה סינית על כל התחום של הסוכרת, מאוד לעומק, אבל ברמה תיאורטית. שנה לאחר מכן
נסעתי... איך נסתכלת הרפואה הסינית על סוכרת? באותו דבר כמו הרפואה המערבית?
יש חפיפה, יש חפיפה, כי עיקר, אם נדבר על סוכרת סוג 2, שזה 90% בכלל חולי הסוכרת, יש להם מצב שנקרא תנגודת לאינסולין. זאת אומרת שהאינסולין, שזה הורמון, הוא לא מצליח להתקשר לקולטן של מעטפת התא, ולכן לא נפתח הדלת שמכניסה את הסוכר פנימה. אז יש שם איזשהו סוג של הפרעה שהיא קשורה גם לשומן, ולפי הרפואה הסינית, שזה קשור ללחות חמה, זה מאוד מסתדר, ועל בסיס זה הפורמולה מטפלת בתנגודת.
זאת אומרת, הטיפול הוא בעצם טיפול אחרי שכבר אדם קיבל, זה לא טיפול מנע, זה טיפול כאילו שעוזר
במידה. הטיפול יכול לעזור גם לטרום סוכרתיים, למנוע התפתחות של הסוכרת, וגם לחולי סוכרת. אם זה סיבוכים, אז כבר אני מטפל בדיקור, בכפות הרגליים, וזה קשור יותר לסיבוכים, אבל ההתמחות שלי כוללת גם הדרכה של חולי סוכרת, גם טיפול בחולי סוכרת בשלבים שונים, וגם בסיבוכים. Okay. בעזרת צמחי מרפא ודיקור, כן.
אז בלי קשר, לפני שאנחנו נמשיך, כן. כמה טיפים שיכול לעזור לכל אחד מאיתנו, כאילו איך אפשר לשמור, לא להגיע למצב הזה? יש איזה טיפים מעשיים?
זה מעניין.
ולא כן. לחול סוכר?
כן, יש שני דברים עיקריים. אחד זה השמנה, okay. שזה הגורם העיקרי לסוכרת, והדבר השני זה מתח נפשי.
וואו.
מתח נפשי הוא גורם יותר ויותר משמעותי, ולכן אנחנו משווים גם צמחים מרגיעי נפש, יחד עם הפורמולה של הסוכרת. זה שני דברים שהם מאוד משמעותיים. כמובן שתזונה מאוד מאוד משפיעה, אבל יש כלל שהרמב״ם אמר, שזה חשוב מה שאתה אוכל, אבל יותר חשוב כמה אתה אוכל.
אוקיי. Okay.
אז זה גם נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים אנחנו אוכלים יותר ממה שבאמת הגוף שלנו זקוק לו, ועל זה גם כדאי לתת את הדעת. זה נכון לגבי טווח רחב של מחלות, לא רק סוכרת.
אוקיי, okay, יפה. ואז אתה בעצם יוצא לאיזשהו מסע להתמחות בסוכרת, נכון?
נכון. ואז אני חזרתי מסין, מהנסיעה השלישית שלי שם, ומכיוון שלא עבדתי ורוב היום למדתי, הקדשתי את שעות אחר הצהריים לכתיבה של הספר, ובקליניקה הגיעו, המשיכו להגיע חולי סוכרת, ועדיין לא עבדתי עם כל הידע שקיבלתי בסין, עד שהגיע יום אחד אישה לקליניקה הסוכרתית, וראיתי שכל מה שמצליח עם אחרים עליה לא מצליח. וואו. והסוכר שלה תקוע. אמרתי, אוקיי, בוא ננסה את מה שהפרופסור בסין אמר. הוא אמר, אם אתם נתקעים, יש צמח אחד שנקרא בסין חואנגליאן.
אוקיי.
חואנגליאן נקרא גם קופטיס, קופטיס צ'יננסיס, קופטיס סיני. הוא צמח מר יותר מלענה,
אוקיי.
ולכן לא עבדתי איתו. ואמרתי, במקרה של הגברת הזאת, בוא ננסה.
נשק יום הדין.
נשק יום הדין. והיא קיבלה את הצמח הזה בצורה של טינקטורה, והיא חזרה אחרי שבועיים ואמרה לי, פלא פלאים, הסוכר ירד.
וואו.
אמרתי, וואי, יש לנו פה משהו ביד. והתחלתי לעבוד, לחפש כל מיני צמחים שונים, מה עובד הכי טוב עם מה. כך עבדתי במשך איזושהי שנה, עשיתי כל מיני נוסחאות שונות, הגעתי לפורמולה אחת שנקראת קונטרול, שולטת בסוכרת, ואנחנו היום כבר עובדים עם הפורמולה כבר 14 שנים, עם אחריות לרידת סוכר או להחזר כספי מלא.
וואו. עכשיו, כן. מה אתה יכול לתת ככה משהו לצופים המאזינים שלנו, מה ניסיון שלך?
כן.
סתם, כאיזו השראה, לא יודע מה, לקחת תחום ולהתמחות בו. הרי יש הרבה שלמדו רפואה סינית, יש אולי מאות ודאי, ולא כולם מתמחים ב... מה גרם לך להחליט להיות אולי טוב ביותר בתחום מסוים?
כשאני התחלתי ללמוד רפואה סינית ורפואה טבעית בכלל לפני כן, אני מאוד אהבתי לתת לאנשים הרגשה יותר טובה, לשפר את המצב הבריאותי שלהם. חיפשתי את זה וראיתי כמה טוב זה עושה להם בחיים ואיך זה משפיע על המעגל שלהם ושל זה שסובב אותם. יש בזה הרבה מאוד סיפוק לראות את התועלת, וגם זה פותר אנשים בעוד שהם לפעמים תרופות גרומות להם תופעות לוואי, אין להם פתרון אחר, וחיפשתי לעזור לאנשים. זה תמיד הקו שהנחה אותי. אשתי מטפלת במשפחות, בזוגיות, בשלום בית. היא גם כן עובד בהידברות. ואנחנו בעצם, יש לנו קליניקה משותפת, מתחלקים בה, כל אחד בתחום שלו.
אז אתה נותן טיפים תמיד ככה, לשמור על משקל, זה דבר ראשון.
משקל זה מאוד חשוב, פעילות גופנית כמובן, זה דבר מבורך וחשוב מאוד, כן.
אוקיי, לרוגע נפשי.
רוגע נפשי, כן.
לאכול קצת פחות.
ולאכול קצת פחות, כן. אלה הדברים העיקריים. זה נורא מעניין לראות שחולי סוכרת מספרים לפעמים שהם עושים הליכה קטנה, למשל, לעלות מדרגות, לעשות איזשהו סידורים ברגל, לא פעילות גופנית אירובית משוגעת, וכבר המדידה שלהם של הסוכר היא משמעותית אחר כך נמוכה יותר.
וואו.
זאת אומרת, אדם לא צריך לחשוב שרק אם אני עכשיו אכנס למכון כושר ועשה מאמצי על, אז אני... לא, נכון, צריך לרזות, אבל תדע לך שגם אם אתה עושה עכשיו פעילות של לעלות מדרגות 10 דקות, תמדוד אחר כך את הסוכר, אתה תראה שהסוכר יורד.
מדהים.
זה מדהים.
זאת אומרת, זה לא הכל, לא כלום, אפילו משהו קטן שאני עושה, זה כבר טוב. זאת אומרת, הליכה, דברים כאלה, זה מספיק.
זה, כן, זה מאוד מאוד עוזר, כן. יש שיטה שלמה שפיתחתי סביב העניין הזה של הסוכרת, בנושא של תזונה, של דברים נוספים, אבל זה בעיקר מה שאני עושה היום ביום ביום.
תזונה, מה להוסיף או להוריד? תן לי משהו אחד.
להוריד אורז לבן, תפוחי אדמה וקמח לבן.
וואו, אוקיי.
אפשר לצרוך פחמימות, אני לא אוסר על פחמימות, אבל צריך לדעת מאיזה סוג לאכול ובאיזה כמויות. למשל, כוסמת זה דבר מאוד בריא, קינוע. אפשר גם כן אורז מלא וחיטה מקמח מלא, בכמויות קטנות גם כן אפשר מדי פעם, תלויים איזה שילובים.
מעניין. טוב, קניתי. אורן, תודה רבה רבה.
אורון.
זהו, אז קחו את זה...
אורון.
אורון, סליחה, אורון אופק. תקחו בחשבון, בסדר, יאללה, תפסיק משטויות, את צריכה קצת ללכת, לעשות תהליכה, קצת פחות לאכול, מה יקרה שזה דבר לכולנו? קמח לבן, אורז לבן, סוכר לבן, יהיה רצון שנחיה יותר בריא וגוף בריא, ואז הנפש תהיה יותר בריאה, ויהיה רצון שהשם יחסוך מאיתנו כל מיני מחלות כאלה ואחרות. אז תראו, לקחת תחום אחד, השקיע להיות אולי הטוב מכולם, מה שנקרא. בסופו של דבר אתה יכול לעשות הרבה חסד עם הרבה מאוד אנשים. תודה רבה רון, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
נתראה ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה. כל טוב ולהתראות.